ואני רוצה להסביר מה, על מה השיעור הזה. ראינו בשבוע שעבר שכשהיינו במדבר היה לנו מן, שזה היה מברכתו של משה, היו לנו ענני הכבוד, שזה היה מברכתו של אהרון הכהן, והייתה לנו הבאר, שזו הייתה ברכה של מרים. ודיברנו על זה שהמן פסק כשגמרנו ללכת במדבר, וענני הכבוד נעלמו כשגמרנו ללכת במדבר, והבאר של מרים, יש הבטחה אלוקית שאפשר להיפגש איתה גם אחרי שהגענו לארץ, ובארץ אמרנו שכבר אין ניסים, ואנחנו צריכים לחרוש ולזרוע ולקצור ולדוש ולטחון ולאפות לחם, שזה ממש לא ניסי, אבל יש כוח להיפגש עם הבאר של מרים. ואנחנו רוצות היום לראות מקור שהרב מביא בעין היה, מסכת שבת, עין היה א', ואנחנו רוצות לראות איך הבאר של מרים ממשיכה לנגן ניגון מיוחד בארץ ישראל. הצלילים של באר מרים מאוד מאוד שקטים ומאוד מאוד נסתרים, ולא כל אחד יכול להיפגש עם באר מרים. חז"ל מציעים הצעה למי שרוצה לראות את בארה של מרים, ואנחנו נשמע קודם כל את ההצעה. ראינו את זה כבר בשבוע שעבר מתוך הגמרא, והיום אנחנו נעמיק במה בעצם חז"ל מנסים לומר, מה מרים השאירה לנו, מה אנחנו יכולות לקחת ממרים, למרות שעברו כל כך הרבה דורות ושנים, אלפי שנים, מאז שהגענו לארץ, בסדר? ונחלנו אותה. אז קודם כל אני מקריאה את המילים של הגמרא, יש לכולן דף? כתוב, אין היה שבת א' דף למדי. תודה רבה. אומרים חז"ל, בנות, איפה שיש דפים מיותרים תעבירו. כן, תעבירי לשקד. שקד דינור. בנות, תעבירו בבקשה. טוב. אפשר להעביר, מיתר, אפשר להעביר להם. יונה, תעבירי להם בבקשה. למה לא שניים? אחד לכל אחת. טוב. אומרים חז"ל, אמר רבי חייא, הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל. דבר ראשון, כדי להיפגש עם בארה של מרים צריך לעלות לראשו של הר הכרמל. זה דבר ראשון. ויצפה ויראה כמין קברה בים. הוא יעמוד על הר הכרמל ויסתכל אל ים איזה ים? איזה ים רואים מיער הכרמל? אתם רוצות שיעור בשלח? ים התיכון. לפי הדעה שמובאת בגמרא, צריך לעלות על הר הכרמל ולהתבונן אל ים התיכון. והוא רואה בתוך הים כמו קברה. קברה זו נפה. נפה שהמים נכנסים לתוכה ויוצאים מתוכה. נכנסים לתוכה ויוצאים מתוכה. וזוהי, אומרת הגמרא, בארה של מרים. עכשיו הרב רוצה להסביר לנו מה מסתתר בתוך עומקה של הגמרא הזאת, ואיך זה קשור לחיים שלנו. אני רוצה בעזרת השם להיפגש עם בארה של מרים. מה צריך להתרחש כדי שאני אצליח להיפגש איתה? בסדר? אז הרב מתחיל קודם כל בדור המדבר. אנחנו חלק מהדברים נראה ביחד, חלק מהדברים תנסו לקרוא בחברותה. אומר הרב כך, דור המדבר הוא הדור שכלל בקרבו את כוח הרוחני של ישראל לכל פרטיו עד סוף כל הדורות. חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. דיברנו על זה כבר, שדור המדבר זה כמו התקופה העוברית שלנו. כשתינוק נמצא בתוך הרחם, אז כלולים בתוכו, הוא עדיין עובר, הוא עדיין תינוק, עוד אי אפשר לדעת בכלל מה יצא ממנו. אבל באמת כלולים בתוכו כל ההופעות והכוחות והכישרונות והנטיות, כל מה שיופיע בו לאורך כל החיים שלו, של התינוק הזה. אומר הרב, גם דור המדבר הוא דור שכולל את כל הדורות כולם. הוא הדור הראשוני, הוא הגרעין של כל הדורות. ולכן כתוב אהבת כלולותייך, כלולותייך מלשון כלל, דור שכולל הכל. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לעומק מה מתרחש בדור המדבר, כדי ללמוד על עצמנו. מעשה אבות סימן לבנים. אז זה קודם כל. זה קודם כל למה בכלל התורה מספרת לנו על דור המדבר, וחז"ל מספרים לנו על דור המדבר, ומה חז"ל רוצים שאנחנו ניקח ממה שמסופר על דור המדבר. אז זה קודם כל פתיחה. עכשיו אומר הרב כך, יסוד החיים העליונים הנובעים מעומקה של תורה, הלא הינם צפויים בים הגדול, ימה דאורייתא, היוצא מגאון השכל העליון, מקור החוכמה והמדע ברוך הוא. אומר הרב, התורה נמשלה לים. חז"ל קוראים לזה ימה דאורייתא. למה התורה נמשלה לים? קודם כל מים, אתם יודעות שמים זה חיים, ותורה זה חיים, והים הוא אין סופי. אתם יודעות שכמות היבשות על כדור הארץ היא קטנה לעומת כמות הימים. הים הוא אין סופי, הים הוא עומקים שאי אפשר בכלל להגיע אליהם, הוא עולמות אין ספור, מסתתרים בתוכו דברים שהאדם אין אדם לא ראתה. ולכן התורה נמשלה לים, כי גם התורה יש בה עומקים בלתי נגמרים, יש בה אין סוף של האין סוף של האין סוף. אז קודם כל אומר הרב, יש, כן, התורה, הים הדאורייתא, זה יוצא מגאון השכל העליון. כן, יש איזה שכל אלוקי עליון שהעביר לנו את החוכמה האלוקית, ובאמת כשאת לומדת תורה, את לומדת את התורה דרך השכל. קודם כל אנחנו צריכות להבין מה כתוב בתורה, מה התורה מבקשת ממני, איך התורה מדריכה את החיים שלי כדי שאני אצליח להופיע אותה בעולם. זה קודם כל. אז הבסיס ללימוד התורה זה להתחבר אל התורה דרך השכל. זה הבסיס, זה היסוד, זה השורש, זה ההתחלה של הסיפור. אבל אומר הרב כך, אמנם לשאוב ממנו, להשביר צמאון כל לב, להיות חש ומרגיש כל אחד כישורו העצום בקדושתן של ישראל, על ידי קדושת השם יתברך ותורה הקדושה, זהו תלוי בכוח הרגש הטוב שבלב הרגש הטהור. אומר הרב, בחיים שלנו לא מספיק שכל. אנחנו לא רק רובוטים. זה ברור שהשכל זה הבסיס. זה ברור שהשכל זה היסוד. אבל התורה זה חיים. וכדי שהתורה תהיה באמת חיה בתוכנו, היא צריכה לעבור גם דרך שביל הלב. היא צריכה לעבור גם דרך שביל הרגש. וזה מה שנלמד גם בעזרת השם בשיעורי איש ואישה, וקצת הרב אליסף בשבוע שעבר דיבר איתכם על זה, שבאמת מי שמביא את התורה אל הבית דרך השכל, מי שמצווה בתורה ושיננתם לבניך ודיברת בם, זה האיש. האיש מצווה ללמד את בני ביתו תורה בשכל, להעביר את הידיעות ואת האידיאלים ואת המגמות ואת השאיפות ואת ההלכות ואת הדברים. זה התפקיד של האיש. אבל זה לא מספיק. בסוף התורה צריכה להפוך ולהיות חיים. בסוף התורה צריכה לזרום בתוכי, לא רק שאני יודעת אותה. אומר הרב, כדי שהתורה תהפוך להיות חיים צריך לב. אצל מי הלב הוא הדומיננטי בחיים? אצל מי? אצל האישה. כן, אצל עלייה, נכון. מה שנכון, נכון. אם את רוצה לדעת מה זה אישה, אז תקבלי דייט עם עלייה.
בואי לה.
כן, תלמד אותך.
וואי.
אומר הרב, צריך שיהיה, כדי שהתורה תתחבר לחיים, צריך כוח של הרגש הטוב שבלב, שהוא רגש טהור, שהוא רגש שמחובר לתורה. ומה עושה האישה? היא לא מצווה ללמד, היא מצווה לחיות. אמרנו חווה זה מלשון חיים, חווה זה מלשון חוויה, חווה זה מלשון חיוניות. זה אישה. האישה הראשונה בעולם מלמדת אותנו מה זה אישה. היא כולה חיה את התורה ומעבירה את התורה דרך החיים, דרך החוויה, דרך החיוניות של חייה, דרך הופעות חייה, דרך הלב שלה. עכשיו אומר הרב כך, שאם אמנם מקומו בלב המוגבל אשר לאדם והמשתנה בשינויי המצבים, אבל הרגש העליון הטהור והמקודש שעל פיו נבנה כישורן של ישראל לצורם וגואלם ולתורה הקדושה, זה הרגש שהוא גדול ועצום עד אין סוף ואין תכלית. אז קודם כל נגיד בסוגריים את מה שהרב אמר. אתן יודעות שהרגש לפעמים הוא בעייתי, אל תעלבו, בסדר? אנחנו כולנו באותה סירה. לפעמים הלב שלי לוקח אותי למחוזות לא כל כך מוצלחים. נכון, אם במקרה חברה אמרה לי איזה מילה לא לעניין, זה באמת לא יפה שהיא אמרה, אבל אני יכולה שבועיים להסתובב עם סרטים ולא לראות שום דבר בעולם. הכל אני רואה דרך המשפט הזה שהיא אמרה לי. דרך אגב, זה שיעור באיש ואישה. תחשבי על זה לבד, איך זה קשור לאיש ואישה. אז זה באמת לא בסדר אם היא אמרה לי משהו לא לעניין, אבל יאללה, בואי תרגיל. יאללה, אי אפשר להישאר שם. אומר הרב, רגש, רגש זה דבר גמיש. רגש זה דבר משתנה. ולפעמים הרגש שלנו לוקח אותנו למחוזות שאנחנו לא כל כך רוצות להגיע לשם. זה לא כל כך בגלל שבחרתי. אני נותנת לו להוביל אותי. לפעמים אני נופלת לאיזה בור עמוק. לפעמים אני מטפסת על איזה הר ומרגישה איזה התרוממות גדולה. אז יש איזה בעייתיות עם הרגש. יש איזה מורכבויות עם הרגש. ואנחנו מכירות את זה כולנו, אני משערת. אומר הרב, לכן צריך לכוון את הרגש למקומות הנקיים, למקומות הטהורים, למקומות הישרים, למקומות שבהם את מבקשת להיות מחוברת לאמת. אם אישה מצליחה להיות ברגש כזה עליון, טהור ומקודש, הרגש הזה, אומר הרב, הוא גדול ועצום, לאין סוף ואין תכלית. מי זכתה שיהיה לרגש כזה? זו מרים הנביאה. מרים שאמרנו שהייתה איתנו בתוך כל הקשיים, ובתוך כל החשיכות, ותמיד תמיד ידעה לעזור לנו לכוון את הרגש כלפי מעלה. תמיד ידעה לקחת את הרגש למקומות הנכונים. תמיד ידעה עם הרגש הזה לרומם אותנו, להרים אותנו מעל המציאות שהיא קשה, שהיא מורכבת, שהיא מסובכת, שהיא מפילה, שהיא מייאשת. יש בה איזה כוח של רגש של יון טהור, והיא מצליחה לא רק לחיות את זה בקרבה, היא מצליחה לרומם איתה את כל הנשים שהיו במצרים, להביא אותם למדרגה חדשה. בוודאי.
אם כוח של הרגש שלנו באמת יותר חזק, וצריך לנדל את הרגש של המקרה שבו ככה זאת למקומות טובים, אז יש לנו בעצם אפילו יותר חיים שהם יהיו מחוברות לדברים כאילו גדולים ולשים להם לעיניים.
אנחנו אנחנו חייבים מאוד 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 לכוון, ותכף הוא ידבר על זה, תכף הוא יסביר את זה. מה זה כברה בתוך ים? כברה זה זרימה, אני מקדימה קצת את המאוחר. מה זה כברה? כברה זה אומר שכל הזמן המים יוצאים ונכנסים, כמו רגש. רגש הוא לא עומד במקום אחד. הכברה זה ציור לרגש שלנו, אבל הכברה הזאת כל הזמן נמצאת בתוך ים התורה. בסדר? זה הציור של חז"ל. מאיפה יש למרים את היכולת להיות כל הזמן עם רגש נקי, טהור, מחובר למעלה? כי אף פעם לא מוציאה את עצמה מים התורה, מהים הדאורייתא הזה. אז יש את הזרימה המיוחדת שלה, יש את הכוח המיוחד שלה, אבל הוא יונק כל הזמן מאיפה שצריך לינוק, ואז הוא לא הולך לאיבוד. כן, שקד. לא אמרתי שנשים לא צריכות ללמוד תורה. אמרתי שמי שמחויב הלכתית לחנך את הבנים לתורה זה האיש. זה שיעור שלם, ובעזרת השם אנחנו נלמד את זה. אנחנו נלמד על לימוד תורה של האיש, לימוד תורה של האישה, נלמד על זה בעריכות. זו שאלה חשובה. מה קרה בגלות, אבל לא נדבר על זה עכשיו, טוב? אבל בעזרת השם נלמד על זה. אומר הרב, מקור הרגש הטהור וזכות הורשתו לנו מדור המדבר, שמהם ירשנו גם כן תורת אלוקים חיים, הורשה קהילת יעקב, היא זכותה של מרים. אז אם תגידי לי, אבל אני לא מרים הנביאה, מה אני יכולה לעשות? מרים הייתה צדיקה, מרים הייתה אישה מיוחדת, אני לא מרים הנביאה, איך אני יכולה לרצות להיות כמו מרים? אומר הרב, מרים הורישה לך את היכולת לחיות על פי הרגש הטהור. אם את תתכוונני לשם, אז התכונות של מרים יופיעו מתוכך. את ילדה של מרים הנביאה, וכל מה שהיה בדור המדבר חדר אל תוכך, כי את חלק מהאומה הישראלית. אז קודם כל את צריכה להאמין בזה. את צריכה להאמין בזה שאת בת של מרים, והתכונה הזאת של הרגש העליון הטהור קיימת בתוכך בכוח. זה קודם כל. זה ראשית לכל. להאמין שאת בת של מרים הנביאה, להאמין שכוח האמונה הזה, כוח החיבור הזה לריבונו של עולם קיים בתוכך. עכשיו יוסיף הרב ויגיד ככה, האישה עלולה היא ליתרון הרגש, ולפי גודל מעלתה האלוקית, הייתה היא ראויה לייסד בישראל את יסוד הרגש הישראלי, שאומנם אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא הסתערות הלב ממחזה של הווה שאין לו קיימה, כי אם מקורו ומעמדו הוא הים הגדול, ים התורה, מקור החוכמה והאמת, שאין לו קץ ותכלית. אומר הרב, בעזרת השם, כשאת תתחתני, את צריכה להיות מלאת אמונה, שמי שיביא אל הבית שלך את התורה, זה האיש שלך. ואת בוטחת בו שהוא יביא את התורה אל תוך הבית, ברובד של השכל, ואת כאילו שוטלת את עצמך בתוך התורה שלו, ומופיעה את התורה דרך החיים שלך, דרך הרגש שלך, דרך החיוניות שלך, דרך הכוחות שלך. את פשוט חיה את התורה. קודם כל, סליחה שאני מערבבת שיעור איש ואישה בשיעורים אחרים, בסדר? אבל קודם כל אמרנו, האיש הזה שאת התחתני איתו, את בוטחת בו. מה את בוטחת בו? חוץ מזה שהוא בוגר ואחראי, את בוטחת בו שאת מסכימה ללכת אחריו. גם רוחנית, את אומרת לעצמך, הוא עכשיו יושב בבית המדרש, הוא עכשיו יונק את התורה מבית המדרש, הוא זה שאני בוטחת בו שהוא יעביר את התורה בבית הזה. אז את יונקת ממנו, ואת לא משאירה את זה בתור לימוד, את הופכת את זה לחיים. את הופכת את זה לממשות. זה לא נשאר שיעור, את לא שומעת ממנו שיעור, ואת מדברת את השיעור. לא, את חיה. את חיה בתוך פרטי הפרטים הכי 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 זעירים של החיים, ואת פרטי הפרטים הכי גדולים של החיים. אבל זה קודם כל, אומר הרב. זה הכברה שנמצאת בתוך הים. ואם את לא בוטחת בו שהוא מסוגל להעניק לבית חוכמה של תורה, אז מה תעשי? תחפשי מישהו אחר שתבטחי בו. הלל, את מוטרדת מזה? מה הכוונה ביטול? מה זה כל התורה? הוא, יש לו אחריות ללמוד תורה. נכון, כי בסוף... בסדר, אני לא חושבת שזה סותר את התורה שאת תלמדי. אבל יש מישהו שקוראים לו ראש המשפחה, בסדר? מה זה ראש המשפחה? ראש המשפחה זה מישהו שאת מוכנה ללכת אחריו, כן? את לא צריכה להתבטל, אבל את צריכה להיות מחוברת אליו באופן כזה. שהתורה שלו מבחינתך, זו התורה שמובילה את הבית הזה. זה לא אומר שאת לא יודעת, כי זה אחריותו. כי וש... רגע, בסדר, את שואלת, מה רצית לשאול, שקד? בסדר, אז עוד מעט. אז תשאלי ונחבר את השאלות. כן, בנות, אני ממש אשמח שהרב של הבעל שלכם יהיה הרב שלכם. זה נראה לי הכי בריא, הכי הגיוני, הכי טבעי והכי שמח לבית. שיש תלמיד חכם ששניכם מחוברים אליו. זה נראה לי הכי... עכשיו, איש מחויב... מה? שום דבר לא חובה. אין דבר שאני אומרת וזה חובה. זה הכי בריא לבית. אם הוא יהיה לו רב אחד ולך יהיה רב אחר. לא, שיכול להיות שאין שום סתירה בין שני הרבנים האלה. בסדר, סבבה. לא התכוונתי שאם הוא שומע רק את הרב שלו, אז היא לא יכולה לשמוע את הרב חגי לונדין, שתשמע את מי שהיא רוצה.
אבל אז כן צריך לבחור
חתן בישיבה. לא לפי ישיבה. איך הגענו לישיבה? לא. לא, 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 לא. רגע, 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 לא. לא, 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 רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו. בנות יקרות. בנות, תקשיבו, כשמציעים לך בחור, תשתדלי לבדוק אותו באופן נקי, מי הוא, בסדר? מי הוא. אחרי שתבחרי בו, אז תכירי לאט לאט את בית המדרש שהוא שייך אליו. ומין הסתם יספר לך דברים בפגישות, ואם זה ישמע לך, לא קשור לחיים שלך, ממילא לא תתחתני איתו, נכון?
אבל אם
הרב
שלו אמרות גם הרב שלי, אז ברור שאני צריכה לבחור את זה לפני. למה? אז...
נכון, אבל כשתיפגשי איתו ותדברי איתו על דברים, אם תרגישי שאת לא מזדהה עם עולמו הרוחני, זאת אומרת שאת כנראה לא מזדהה עם הבית מדרש שממנו הוא בא, וממילא לא תתחתני איתו בעזרת השם.
אבל נראה לי שזה בין עולם רוחני לבין השקפת עולם.
עולם רוחני, אני מתכוונת גם להשקפת עולם. מה זאת אומרת? אתם תדברו על דברים בפגישות, נכון?
ברור.
נניח שהוא יגיד לך משהו רוחני שהוא שייך אליו, ותרגישי שאת ממש, 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 ממש לא מסוגלת להתחבר.
בצורה
ספציפית, אם ספציפית
אני לא מתחברת לרב, לא
כאישיות.
האם אני צריכה להתייעץ איתו? כי הוא אוהב שבא אליו.
איזה שאלות קשות אתם
שואלים. זה לא פתאום, אני מבחינת, כי ברור שאני מתחתן עם שיש לו תפיסת עולם זה על השני, כי זה קצת קשה להקים בית שהוא...
כן, מן הסתם.
כן,
מן הסתם, נו, מן הסתם. מה זה בתור אישיות? את לא תתחילי להכיר אותו באופן אישי. בכל מקרה, את הרב הזה. הוא לא נוהג להכיר נשים באופן אישי. אז בכל מקרה זה מדבר על תפיסת עולם ועל עבודת השם. וגם יש לרב הזה אישה. מן הסתם יותר טוב שתתחברי לאשתו. בסדר?
בסדר.
לא רוצה שאחרי החתונה תהיו, תשאלו אותי שאלות. אני רוצה שתשאלו את הרב של הבעל שלכם.
אבל למה?
לא, אין בעיה שתשאלו אותי שאלות, בסדר? כי אני רוצה... לא, אני לא... איך אני אסביר את זה? אתם בעייתיות. אני רוצה שאישה תלך אחר בעלה, באמת, בפשטות, בזרימה, בטבעיות. בסדר? ברור שאם יש לך איזו שאלה שאיך שהיא קשורה לנשיות וכזה וכזה וכזה, ברור שאת יכולה לשאול אותי, סבבה? את יכולה לשאול אותי גם מה שלומי סתם. יכול להתקשר להגיד לי שבת שלום, גם אפשר. אבל אני הייתי מאוד רוצה שכל אחת תהיה מחוברת, בעזרת השם, לבית מדרש שהאיש שלה שייך אליו. אני מרגישה שככה בונים את הבית. לכן אני מנסה להגיד לכם שבשנים הראשונות נראה לי שכדאי להיות מחוברים לבית מדרש. זה קורה בטבעיות, את מבינה שקט? זה לא משהו שאת, אוי, אין לי כוח, איך אני אצליח להתחבר לבית מדרש הזה? ברוך השם, בתי מדרש משקיעים באברכיות ובנשים, ודואגים להם ועושים כל מיני דברים כדי שיהיו שייכים. לא משנה, גם אם תגיעי לקהילה, בסדר? תגיעי לקהילה. לא תזרקי שם ותגידי, אימא לי, אני לא מכירה פה אף אחד ו... של מי אני אהיה חברה ואת מי, עם מי אני אדבר. בדרך כלל ברוב המקומות יש קהילה שעוטפת ויש תלמידי חכמים שקשורים לקהילה הזאת. בסדר? זה קורה באופן טבעי. יכול להיות שעכשיו קשה לצייר את זה, אבל זה לא התבטלות, זה איזשהו חיבור כזה. זה משהו, משהו שבאמת מי שלומד תורה, מי שמחויב בלימוד תורה ולומד תורה בבית המדרש ומשקיע בזה מהבוקר עד הערב, אז בדרך כלל הוא זה שמוביל את הבית, אבל זה לא אומר שאין לך מה להגיד, ואת לא יכולה לדבר, מה פתאום? ממש לא, אני בכלל לא מתכוונת לזה. בסדר? זה לא מהצד הזה בכלל. רק לדעת שיש צד של האיש שהוא מחויב. הוא מחויב ללמוד תורה. הוא מחויב לתפוס אחריות על הבית שלו, כדי שלבית הזה יהיה שביל אמוני, שביל הלכתי, שביל מחשבתי. בסדר? ואת יכולה ללמוד תורה כמה שאת רוצה, זה סבבה לגמרי. ואת יכולה להתפתח כמה שאת רוצה. בסוף אבל בתוך הבית, איך את מעבירה את התורה? את לא מתחילה להעביר שיעורים לילדים שלך, אני מקווה. את פשוט חיה, את פשוט מי שאת. ומה שהם רואים זה התורה. בסדר?
אבל
אז
זה כאילו מרגיש לי משהו גם לתת מבחן יותר.
אבל מה הבעיה שאמא שואלת את אבא? לא הבנתי. מה רע בזה? בסדר, בא לך לדעת, סבבה, אז תדעי, אז תלמדי. בסדר, אז תעשי את זה, אז תלמדי.
גם אז אני רואה לא תמיד לדעת.
כן, גם יש דברים ששואלים תלמידי חכמים אחרים, נכון? אם זה חשוב לך, תלמדי, סבבה. זה לא משהו...
ברור אבל זה תורה, זה כאילו, כן, תורה עמדה.
כן, אבא, אבא. נכון, אני מסכימה גם עם שקד שבדורות שלנו הרבה יותר הולכים נשים הולכות לשיעורים וזה מוסיף להם כוח וזה מצוין, זה נפלא, זה נפלא. אבל זה לא בגלל שהן חייבות, ואם הן לא יקבעו איתים לתורה אז משהו ישתבש אצלם, לא, פשוט כי זה טוב להם. זה משמח אותם, זה מרומם אותם, זה מוסיף להם כוח מעולה. בסדר? זה לא סותר. כן. נכון.
בסוף זה לא, אני נגדו, הוא נגדי, שהוא מוביל, ומי זה, מי לוקח את הכוח על הידיים.
נכון. בסוף, נראה
לי בעיניים זה ממש חשוב שאנחנו נלמד על הכל ונדע להעביר לעדים שלנו.
נכון, מעולה, מעולה.
פשוט נראה לי
נראה לי כאילו, לא יודעת, כאילו באמת מי שגם אומר את הפרק שאתה, לא נגיד, מי שאומר את הפרק שאתה פה הבא השולחן, זה אבא שלי, ומי שזה כאילו, גם אם הוא לא תמיד חכם משהו, שהוא תקור טבעי.
ראש המשפחה, נכון. מצוין, מעולה, נרגענו? יופי, כן. רק אם היא פיצפונת, שוקלת 20 גרם. איך את יודעת כמה היא שוקלת? מתי הספקת לשקול אותה? היא שאלה את זה אותי, לא אותך. אמא, לא הבנתי. כן, אבל אין על זה תשובה, שקד. אין על זה תשובה. אין על זה תשובה. כל אחת שואלת את עצמה שאלות. כשמשהו, היא בתוך הסיטואציה. היא שואלת, אין על זה תשובה. אחת תחליט שכן ואחת תחליט שלא. וזה האמת שלה, וזה האמת שלה. אני לא חושבת שאפשר לתת על זה תשובות.
אז
אני לא יכולה להגיד לך, זה הלב שלך יחליט. את תשמעי, את תפגשי את הבן אדם, את תראי את המעלות שלו, את תראי את החסרונות שלו, את תשאלי את עצמך שאלות, את תתייעצי ואת תחליטי. אז אם לא תהיי בטוחה באמת, תלכי לאנשים גדולים ותתייעצי איתם. אני לא חושבת שיש על זה תשובה. נכון, אז אני יכולה להגיד לך אם זה יהיה בריא לבית, כשאת שואלת אותי שאלה תיאורטית, מאיפה לי לדעת? זה מאוד תיאורטי, כי אני לא יודעת מי זה הבן אדם, אני לא יודעת מה האופי שלו, אני לא יודעת מה הוא אמר לך, אני לא יודעת מה הוא חושב, אני לא יודעת באיזה ישיבה הוא, אני לא יודעת עליו כלום, איך אני אענה לך על זה? אז אם יקרה לך מציאות כזאת, אז תתייעצי על זה. אני לא רוצה בכלל לתת תשובות לגבי מקומות ספציפיים שיש עליהם שם כזה או אחר. זה לא התפקיד של שנת מדרשה, להתעסק במשבצות. התפקיד של... אבל את שמה לב שאת חוזרת וחוזרת לשאלה. אני אומרת לך שאין על זה תשובה. אני לא רוצה לפסול אף אחד. אני רוצה שכשיציעו לך בחור, את תבררי עליו, ולפי מה שתבררי עליו, את תחליטי אם זה שלך או לא שלך. לא רוצה לדבר לא על ישיבות, לא על מדרשות, לא על שום דבר. כן, הדס. אתם מסכימות שנשאיר את כל השאלות האלה לשיעור איש ואישה אולי בטעות?
אני חושבת שיש שעה זה יקריאו
שעה וחצי כמו 40. אתם תרדמו. אני חושבת ששעה זה המוח כבר לא יכול. בחצי שעה האחרונה לא יודעת מה אתם מבינות מהשיעור של הרבנית עידית. אני אחרי שעה המוח שלי גמר לפעול, זהו. יוצא להפסקה. בנות, אני מזכירה לכם שבסוף שנה, בעזרת השם, יש סדנה עם תמר מתוקי, ונכון? קצת סבלנות, מידת הסבלנות. אני לא הבנתי, הרב בועז לא לימד אתכם מידת הסבלנות? צניעות זה מאוד חשוב, אין מה לומר, אבל צריך גם סבלנות. זה בסדר שנדבר על זה בשיעור אחר, עדס, בסדר? כי אנחנו עוד לא עלינו להר הכרמל, ואנחנו לא יודעות למה דווקא הר הכרמל, למה לא בהר אחר? למה לא לעלות להר החרמון? למה דווקא יעלה על הר הכרמל? אומר הרב, בימי אליהו, זוכרות את אליהו הנביא? כשירדו ישראל עד תחתית המדרגה, עכשיו לא מדברים על ברורים, ילדות. מה פעל עליהם לשוב על ידי ראייתם את מופת הענייה באש, לשוב לקבל עליהם עול מלכות שמיים, לענות השם הוא האלוקים, אחרי אשר כה ירדו פלאים והסבו ליבם אחורנית, לא התעלו עדיין בשכל עליון, ואור התורה אשר עזבו זה כמה לא העיר עליהם בפועל. מה קורה בימי אליהו הנביא? בימי אליהו הנביא, אחאב ואיזבל שולטים עלינו. ודיברנו על זה שלא רק שהייתה עבודה זרה שלנו, סליחה על המילה, איזבל ממלאת את כל מדינת ישראל בכל העבודות זרות מכל העולם. הכל עבודה זרה. ואליהו הנביא פוגש אותנו כשאנחנו בתחתית המדרגה. מה אליהו עושה כדי שכולנו נקרא ביחד השם הוא האלוקים? מכירות את מעמד, את המעמד בהר הכרמל שאליהו עושה, שהוא הורג את, שהוא עושה, מקים מזבח ואומר שקודם נביאי הבעל יקראו לאל שלהם ושיצעקו אליו, ומה הם לא יעשו? וכמובן שהאש לא יורדת מן השמיים, ואחר כך אליהו שופך שם המון 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 מים וקורא לריבונו של עולם ויורדת אש מן השמיים, ועם ישראל, עם ישראל שכולו כולו שקוע בעבודה זרה, שכבר דיברנו שזה יצר שאנחנו בכלל לא יכולות להבין אותו, כמה שהוא שטף אותנו ומילא אותנו והשתלט עלינו, כל כך היינו שקועים בעבודה זרה, איך זה יכול להיות שצעקנו מכל הלב השם הוא האלוקים? מה עשה אליהו הנביא כדי שיצליח להביא אותנו לשם? אומר הרב, אמנם כוח הרגש הישראלי הצפון בלב נתעורר, וזה אף על פי שאינו נראה לפומרייתא, הוא לא נראה בצורה ברורה, אף על פי שמובלע הוא בין המון הרגשות השונים, אמנם בצפייה פנימית הוא נראה. אליהו הנביא מצליח להסתכל אל תוכנו פנימה פנימה פנימה. חיצונית אנחנו מרוחקים, חיצונית אנחנו תלושים, חיצונית אנחנו מנותקים מריבונו של עולם, אבל אליהו הנביא יודע שבפנים בפנים בפנים אנחנו מחוברים. הוא מחפש איך להצליח להוריד את כל הקליפות וכל המסכים וכל המסכות וכל היצרים הרעים וכל הדברים שנדבקו אלינו, ולהצליח לחדור אל תוכנו, אל תוך הרגע שלנו פנימה, אל הלב שלנו פנימה. אומר הרב, אף על פי שלכאורה אין לו מעמד, הוא חשם שמתמלא רגש והתעוררות, כן, יוכל להתרוקן כמו נפה מתמלא ומתרוקנת, אבל לא כן הוא מידת רגע של הקדושה הישראלית המדביק את העם כולו לקונו ברוך הוא. הוא באמת קשור ודבוק בעומק ים החוכמה, שכל אוצר הרוחניות המלא בכל עוז ותפארת שבעולם הוא מסעדו ומחוללו. אז אליהו הנביא מקריב קורבן. קורבן זה מלשון התקרבות. אליהו הנביא מנסה ליצור מחדש את החיבור שלנו לריבונו של עולם, והוא עושה חוויה עוצמתית חזקה שחודרת לתוכנו עמוק. קודם הוא מדבר אל העם בדברים קשים, אחר כך הוא מבזה את נביאי הבעל, אחר כך הוא מכין את המזבח וממלא שם את הכל במים, אחר כך הוא מתפלל להשם, אחר כך יורדת אש מן השמיים, ורק אז אליהו הנביא גורם לנו להתחבר לריבונו של עולם. הוא נוגע בלב שלנו עמוק עמוק עמוק, הוא מגלה לנו מה יש לנו בתוך הלב. בשביל זה אתה צריך להיות אליהו הנביא, אבל זה כוחו של אליהו, זה לחדור פנימה ולהפגיש אותי עם האמת שקיימת בתוכי, היא מה שאני מרגישה עמוק 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 בלב. כן.
ברור שגם עכשיו, אם יהיה פה איזה נס מטורף, ברור
אבל זה הכל עובד על הרגש. כל מה שאליהו עושה בהר הכרמל זה משהו ליבי. הוא לא מעביר להם שיעור, בכלל לא. רגע. זה לא כזה חוכמה. זה לא כזה בקטנה. זה לא שהיינו, היינו באמת עסוקים בעבודה זרה מכל הסוגים שבעולם. זה לא שבאנו לשם ואמרנו, רגע, אנחנו מתגעגעים לאלוקים, בוא נלך לחפש אותו, לא בכיוון. היו לנו מאות נביאי בעל והלכנו אחריהם. זה לא כזה פשטות, זה לא בקטנה. לא. זה רק מי שיכול להאמין, להסתכל, זה כמו שתקחי את כל אלה שבקפלן, בסדר? סליחה שאני מזכירה אותם, להבדיל מיליוני הבדלות, ותגידי, היום אני אוספת אותם בהר הכרמל, ותראו שבסוף הם יצעקו השם או אלוקים. ואלה היו הרבה יותר רחוקים מקפלן, בלי, אי אפשר בכלל להשוות. את יודעת שריבונו של עולם עשה לנו ניסים ביציאת מצרים, ואף על פי כן היו לנו כל מיני טענות ומענות ב-40 שנה שהלכנו במדבר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמי שהשם קרא לו את הים, הוא התלונן אחר כך, שנייה אחר כך, רבע שנייה אחר כך, איך זה יכול להיות? זה לא הכל, זה לא כזה פשוט. אנחנו לא מכירים ניסים, אז אנחנו אומרים, וואו, לא, זה לא כזה. מה את אומרת? נכון, זה לא כזה פשטני. יש פה משהו מאוד מאוד גדול שאליהו מצליח לקלף הרבה קליפות. בסדר? בואו נראה עוד מילים של הרב. על כן, אם יתרוקן מסיבת מחזה אחד, מיד ישוב להתמלא מכוח הים הסובבו, מכוח רעיונות של אמת ומועצות מלאי דעת שאין להם חקר, על כן הוא תמיד מלא. מה אומר הרב? הכברה הזאת, אנחנו צופים במהר הכרמל. בהר הכרמל היה כוח של רגש מאוד 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 גדול שחיבר לריבונו של עולם. זה לא מספיק. איפה זה צריך להיות? זה צריך להיות שתול בים התורה. אנחנו לא בכרמל, אנחנו מהכרמל מתבוננים אל הים. זה לא מספיק הרגש הזה. כדי שהרגש הזה יהיה חזק, צריך שהוא יהיה שתול בתוך הים, והוא תמיד מלא. הוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן זורם, הוא כל הזמן נכנס ויוצא, אבל הוא שתול בתוך הים. אף על פי שמצד עצם הכלי, חום הלב והסתערותו, אין בו כדי אחיזה והתקיימות של כוח הרעיון והמחשבה וכישורם בקביעות. אז יש כוח לרגש, זה לא מספיק. הרגש לא מספיק. הרגש חייב להיות מחובר לשכל של תורה. זה השיעור של מרים. מרים היא כולה רגש עליון קדוש. איך היא מצליחה? שזה יהיה תמיד קדוש, תמיד עליון, תמיד מחובר לאמת, כי זה תמיד בתוך ים הדאורייתא. זה אף פעם לא יוצא מים הדאורייתא. אף פעם לא. הרוצה לראות בהרה של מרים בצורתה, בעוזה ונצחיותה, למרות היותה מתדמה לאיזה רגש עובר, הנדעך מפה שעון רגשות אחרים, שחליפות אינם ממלאים לבב אנוש, העשוי כמו כברה נבובה, שמיד כשהיא מתמלאת היא מריקה את מימיה, אבל בראש הכרמל, בראש הפעולה האדירה, שהיא גם נצחיות הוד כל, השם הוא האלוקים שיצא ויצא מאלפי רבבה, גם ביותם נתונים בתחתית המצב היותר ירוד, היא תוצאה ישרה מקדושת רגשם הטבעי. אז זה לא מספיק הר הכרמל. יש משהו ענק בהר הכרמל. הוא חייב להיות אחוז בים. חייב להיות אחוז בים. בלי הים זה ילך לאיבוד. זה יהיה חוויה שבסוף היא תהיה תלושה. שבסוף היא לא תחזיק מעמד. כן, חז"ל אומרים שמאז עם ישראל אף פעם לא הפסיק לעשות ברית מילה. כאילו הייתה שם איזו קריטת ברית כזאת שאף אחד לא. כאילו איזו חותמת כזאת, את באת חותם שאין דבר כזה להיות בעם ישראל ולא לעשות ברית מילה.
מה זה אומר?
אולי זה עד עצם היום הזה, אולי זה עד הדורות שלה.
אבל כמה פרקים אחר כך דברים שאתם עושים שוב, ואז אומרים אליהו שבשר משהו גדול ולא...
לא, נכון, אז לכן אני אומרת. יש איזושהי חותמת שנטבעה בתוכנו. זה מה שהרב אומר, זה לא מספיק. זה לא מספיק, הייתה תשובה גדולה, אבל זה לא מספיק. צריך גם את הים. בלי השכל בסוף, אם יש רק את הלב, רק את החוויה, זה לא מספיק. בסדר? מה זה כברה? כברה זה הזרימה, זה זה שרגש, הוא לא מקובע, הוא לא מדויק, הוא כל הזמן זורם, הוא חיים, הוא חיוניות. אבל אנחנו רוצים שזה לא... מה קורה עם נפה? היא מתמלאת ומתרוקנת, היא כל הזמן מתרוקנת. אנחנו רוצים שהיא כל הזמן תתמלא, נכון? היא שקועה כל הזמן בתוך הים. והים זה נותן לה את החיבור ואת היציבות ואת השורשיות ואת זה שהיא אף פעם, אף פעם, אף פעם לא הולכת לאיבוד. כן, כן. שתולים בתוך התורה. שזה יהיה רגשות קודש. בסדר? אז בואו נראה רגע עוד כמה שורות. אם אמנם אינו ניכר מפני המעשים שבתקרת יד, עזיבת התורה ושעון ההרגל נעזבים, אבל בצפייה יראה ויכיר כמין כבר. מה הרב אומר? הרב אומר שבעיניים חיצוניות באמת נראה שאולי עם ישראל... שמע, התרגש, צעק השם הוא אלוקים, וזה נעלם. אליהו מבקש שנדע להיות צופים. צופים זה לראות למרחוק, להאמין במה שתמון בעם ישראל בפנים. לא רק מה שרואים בחוץ. אמנם אין לבטח בהחזקת מימיה, ומי יצרור מים בכברה, אבל כיוון שהיא עומדת בים, כבר מימיה בטוחים בתוכה, את צריכה כל החיים לדאוג שהרגש שלך תובע, שוקע בתוך ים התורה. ואז הרגש הזה תמיד יהיה רגש טהור ולא ילך לאיבוד. רגש שאיננו יליד אותם הרעיונות המתיילדים למראה המתגלה לשעה. הוא הרגש האלוקי הנצחי הזה. כי אם הוא מתגלה בצורת רגש ועניין ליבי, אחרי שהוא בעצמותו נובע ממקור הבטוח של אור העולם כולו, של כל ים החוכמה ואוצר התורה ודעת אלוקים אמת, זוהי בעירה של מרים וזה כוח נצחיותה עדי עד. אז זה מה שמרים מבקשת, שכל אחת תבנה את הבית שלה, ויהיה לה ברור שהבית הזה יש בו ים של תורה, וכל מה שהיא מופיעה זה מתוך מה שהיא יונקת מתוך התורה הזאת, ותמיד הרגש מחובר איכשהו לתורה. וממילא החיים שתופיעי בבית שלך, זה החיים שבני הבית ייפגשו בהם. ואמרתי, את לא צריכה הרבה לדבר, אל תדאגי, את תדברי הרבה. את לא באמת צריכה. את בעיקר צריכה להיות. את בעיקר צריכה לחיות. את בעיקר צריכה להופיע חיים של קודש בלי מילים. פשוט היא טובה וצדיקה וישרה ולא אומרת לשון הרע ולא כועסת ומבטרת ומכילה ומקשיבה וזהו וזה וזה יותר חזק מכל מילה שאישה אומרת, זה יותר חזק מהכל. זה להיפגש עם הגודל של החיים, להיפגש עם האמת של החיים, דרך החיים, דרך החוויה, דרך החיוניות של החיים של האישה. כן, כי אצלו הכוח הדומיננטי זה השכל. הוא לא מספיק נותן לרגש שלו מרחב ומקום וזרימה, זה פשוט לא הוא. בטח שיש לו גם רגש. אבל את יודעת שגברים לא בוחרים כל כך. זה לא בטעות. מה את אומרת? אני לא מתכוונת שהם לא חיים. אני מתכוונת שהאחריות שלהם להעביר את זה לבית, זה קודם כל דרך הלימוד, קודם כל דרך מסרים. קודם כל דרך תובנות, אי אפשר בלי זה. אי אפשר שהבית יעמוד על תילו בלי התורה של האיש, אי אפשר. הוא קודם כל מביא את התורה, זה לא מתמטיקה, בסדר? כמו ששירל אמרה, אני רוצה גם לדעת, זה סבבה, בסדר? אבל לדעת שיש לאיש כוח מאוד של שכל, וזה אחריותו להעביר את התורה דרך השכל, ויש לאישה כוח דומיננטי של רגש, ואחריותה להעביר את התורה דרך זה. בטח שזה לא מתמטיקה, והכל מתערבב, זה הכל בסדר. טוב? נרגענו? כן. אני לא יודעת אם זה תורה, אבל ברור שהיא מעבירה דברים מאוד מאוד טובים ואמיתיים לילדים שלה, שזה מקסים. אז באמת זה העבודה שלנו, בתוך כל העומס והמטלות והדברים. לדאוג לעצמנו, לרוח שלנו, ברוך. חד משמעית. יש לכם הרבה עבודה, יאללה. נשים ושרבולים, תתחילו לעבוד. קודם כל תאמינו שאתם נשים, זה כבר טוב. מי שלא מאמינה שתלך לעלייה, יהיה בסדר. תעביר לקורס. בעזרת השם.